פרשת בהר בחוקותיי. אז ראשית כל אני רוצה לפתוח בפרשת בהר. הפתיחה עוסקת בעניין השמיטה, מצוות השמיטה, ואני רוצה להתבונן בעניינה של השמיטה. רש"י המפורסם שדבריו הפכו להיות כבר מטבע לשון, פסוק פותח, וידבר השם אל משה לאמור, לא, וידבר השם אל משה בהר סיני לאמור. ואז מיד מתבקש את השאלה, מה זאת אומרת הר סיני? למה אתה מחליף פה את הר סיני? כל פרשה, עזוב את הפלאפון שם, כל פרשה בתורה איך היא מתחילה, וידבר השם אל משה לאמור, מה נכנס פה הר סיני? אומר רש"י, וזה הפך לי כבר מטבע לשון, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? שהרי כל התורה כולה נאמרה בסיני, מה החידוש? פשיטה. אומר רש"י, לא פשיטה, יש פה לימוד, יש פה לקח. מהו הלקח הנלמד מפה? אומר רש"י, ללמדך שכשם ששמיטה נאמרה בסיני, כך גם כל המצוות כולה נאמרו בסיני, הן ופרטיהן וכללותיהן. זה רש"י מפורסם, רש"י ידוע, עד כדי כך היום שרוצים לומר שאדם אומר שני דברים שהם לא קשורים, אז אומרים לו, אדוני, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? מאיפה לקחו את זה? מהרש"י של פרשת השבוע. אבל לדעתי התירוץ לא מספק. למה לא מספק? כי גוף הנשאל, הרי אם אתה רוצה ללמד אותי יסוד שכל התורה כולה נאמרה בסיני, אז אתה יכול ללמד אותי את הכלל הזה, את היסוד הזה, במצווה אחרת. מה ראית דווקא במצוות השמיטה לקחת אותה, שהיא תהווה לך כאין דגם, כאב טיפוס לכל התורה כולה? מה יש בה? למה דווקא בה? היא נבחרה מכל המצוות כולן להיות המורת דרך, המלמדת, המודל לכל התורה כולה. ושאלתנו היא פה, מדוע? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, פרשת בחוקותיי יש לה אחות תאומה, פרשת תאומה. מי יודע להגיד מהר לפני שאני אומר לבד? כל דבר אני אומר לבד, אז גם את זה אני אגיד לבד. פרשת כיתרו. וכל כך למה? מכיוון שיש בשתי הפרשיות האלה רשימה ארוכה של כללות. פחד פחדים. יש גם ברכות, אבל יש הרבה כללות. והכללות שמתחילות לבוא, חס ושלום, התשתית להם, והכללה הכי גדולה, כלל ישראל, זה הגלות מהארץ. אבל התורה לא אומרת שסתם תהיה גלות, התורה מנמקת את הסיבה לגלות. ומה הנימוק לסיבה לגלות? אומרת התורה, עם ישראל לא שומר שמיטה. כמה שנים היינו בגלות בבית ראשון? 70 שנה. רש"י מבאר ש-70 שנה, 70 שמיטות, עם ישראל לא שמר. כנגד כל שנה שיש שמיטה שעם ישראל לא שמר, גלינו מארצנו. אז רואים שמצוות השמיטה, מלבד מה שראינו בהערה הראשונה שהיא התשתית לכל התורה כולה, יש בה גם חומרה מאוד גדולה. היא גורמת לבית הקברות הגדול של כלל ישראל, הזיבה מארץ ישראל. הגאון מבינה כותב שעם ישראל בגלות זה כמו בית קברות. שאלה נוספת שאנחנו רוצים להוסיף לקושייה הראשונה, למה כל כך מצוות השמיטה היא מהווה סיבה יסודית לגלותנו, לכל הכללות האלה שיבואו? שאלה מספר שתיים. כדי לבאר את שתי הקושיות האלה, אני רוצה להביא גמרא, מסכת בבא קמא בדף למד עמוד א'. לא לחלום שם. הגמרא במסכת בבא קמא בדף למד עמוד א' אומרת, הימן דווי למהווה חסיד. מי רוצה להיות חסיד? אז אם היו שואלים אותך בתחילת שיעור א', הנה אומרים את היד, רוצה להיות חסיד? אומר, רוצה להיות חסיד, יפה. אז היינו אומרים, איך נהיים חסידים? טובלים במקווה, יופי! גלגולי שלג, יופי! מה עוד? סומות, תעניות, סיגופים, תעניות דיבור. ככה נהיים חסידים. אומרת לנו הגמרא, יואב, ראוי מסתה, יש לך טעות. למה? מה תשמע? אומרת לך הגמרא, אתה יודע, אתה רוצה להיות חסיד? תקיים מילה דאבות. מי זה אבות? איזה אבות? מסכת אבות, טוב מאוד. שתיים, אתה רוצה להיות חסיד? תקיים מילה דנזיקין. איזה מסכת לומדים בישיבה? מסכת בבא בתרא. יפה, איזה נושאים שם יש בהתחלה, שם הלכות שכנים. אתה רוצה להיות חסיד? משתיים ודר בעל... משתיים אדר אל תריש לשכנים, אל תזיק לשכנים שלך, אל תפגע בזולת. דבר שלישי, איימן דוויין בבי חסידה לקיים מילה דברכות. אבות, נזיקים וברכות. אם מתבוננים שם בדברי המערשה, פחדים המערשה היה פחדים. חזון איש כותב באיגרת שפעם לימוד המערשה היה חלק בלתי נפרד מהלימוד התלמוד, והמערשה היה אבן בוחן לאדם אם הוא מבין את הסוגיה או לא. אז חזון איש אומר, לצערנו מרגע שהפסיקו ללמוד את המערשה הפסיקו ללמוד ישר. כך כותב החזון איש. המערשה מפליא, הוא מחולק חצי חצי. אתם יודעים, בגמרא יש הלכות, יש סוגיות, יש גם מי לדאגדת, אגדות וסיפורים. אז המערשה מחולק לשני חלקים, חלק אחד הוא עוסק בביאור ההלכות, החלק השני הוא עוסק בביאורי האגדות. לא לחלום שם, יש לו ביאור על חתיכת הגמרא הזאת שמונה שלוש או ארבע שורות בתלמוד בבבא קמא למד. אמרנו איימן דבא אלה מבי חסידה לקיים מילה דאבות, מילה דנזקין ומילה דברכות. אומר המערשה, לא מדברים פה, רק מקבלים. אומר המערשה, פלא פלאים. התורה שלנו, אנחנו יודעים שהיא מחולקת לשני חלקים, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, נכון? תורה שבכתב ותורה שבעל פה מכילה בקרבה 613 מצוות, שהרמב"ן מחלק אותם, את עשרת הדיבורות מחלק אותם לשניים. חלק אחד, מצוות בן אדם למקום, וחלק שני, מצוות בן אדם לחבר. אומר לנו המערשה, הימן דווי למעבר חסיד, מי שרוצה להיות חסיד, לקיים מילה דנזיקין. מה זה נזיקין? נזיקין זה מקפל בתוכו את כל העניינים שקשורים לבן אדם לחברו. יפה. אבל יש עוד צלע למשולש. מילי דברכות. מה זה מילי דברכות? להודות לריבונו של עולם על כל מה שהוא בורא. במילים אחרות, בן אדם למקום, יפה מאוד. אומר המערשה, יש עוד צלע. יופי! איימן דמאי ולחסידה לקיים מילה דאבות. מה אתה לומד באבות? מה עושה הרמב״ם לפני שהוא, תן לי להשחיל מילה פה שהוא בית, כל הכבוד. מה עושה הרמב״ם לפני שהוא בא לבאר את מסכת אבות? הוא כותב לך שמונה פרקים. מה עושים שם שמונה פרקים האלה? מה היסוד שלהם לדבר על מה? על הנפש של האדם. מילה דאבות, אתה בעצם לא רק עובד על העניין של בן אדם לחברו, כי מה יהיה אם לא, אם תהיה באיזה אי בודד ואתה לא תפגוש שום אדם, אתה לא צריך לעבוד על עצמך, לא צריך לתקן את הנפש שלך, לזכך אותה, ללטש אותה, בוודאי שצריך, זה חלק מעבודת השם. אומר המערשה, יש בו שלושה מרכיבים: בן אדם למקום, מילה דברכות, בן אדם לחברו, מילת הנזיקין. ואחרות המשולש, לא במראה ינתק, בן אדם לעצמו מילת. רבותה, על פי הפלטפורמה הזאת, אני רוצה לבוא לשמיטה. בואו נראה. עם ישראל היו במדבר 40 שנה. במשך 40 שנה התנהלו בדרך ניסית, מופתית. כביכול הם קיבלו אלוקות עם אינפוזיה 40 שנה. היה להם מן, לחם שמימי שיורד להם מן השמיים, ואם היית צדיק היית מקבל אותו למפתן הדלת. ככה מבואר בגמרא מסכת יומא פ"ו. הכל על פי מדרגת החיים שלך. צדיק מקבל לפתח של הדלת. לייתי, יותר רחוק. רשע, אני צריך ללכת קילומטרים להשיג את הלחם שלך. 40 שנה, יום יום. אומר רס"ג, לעניות דעתי זה הנס הכי הכי גדול שהיה לעם ישראל. ולמה? מה מדר סיני זה דבר פילי, אבל זה חד פעמי. המן, אבותי, זה יום יום. יום יום, תחשוב מה זה. אתה קם בבוקר, מן ליד הבית. למחרת, מן יום שישי, פעמיים, לחם כפול. וזה יום יום קורה. אתה מקבל ישר לתוך הבריאים. אלוקות, אמונה דרך הבריאים. לא יאומן כי זו פה, אומר הרס"ג. או, 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 או. מה קורה שמגיעים לארץ ישראל כדי להשיג את הלחם? עשר אצבעותיי, כויחי ועוצם יודי עשה לי את כל החיל הזה. אני זרעתי, אני השקעתי, אני קצרתי, אני אפיתי. וממילא גם אני אכלתי. הכל ממני. מה עושים פעם בשבע שנים? אומרים לאדם, אל תשכח. כל מה שעשית ויצרת ובבא, זה מכוחו של הקדוש ברוך הוא. אתה לא רוצה לשמור שמיטה. אתה לא מבין מי בעל הבית. סמך מהם, אתה לא תופס מי בעל הבית. אתה מבין, אני מרגיש אותך. מה עושים לך? מוציאים אותך ומראים לך מי בעל הבית. הסבר כל כך פשוט לדין השמיטה. למה השמיטה היא הגורם ליציאתנו מהארץ? למה? כי מה היא פרה ללמד אותך? מה הסוד של השמיטה? כי לי הארץ. זה העניין של השמיטה. אתה יכול מחמת אבלי הזמן להבין שאתה הוא המנהל, אתה הוא היוצר, אתה ואני, אני ואפסי עוד. אז פעם בשבע שנים אומרים לך, אדוני, תבין. לא אתה, אתה נכון, אתה פועל, אבל יש מישהו שמנהל את החוטים מלמעלה. בשנה אחת, תבין את זה. שנה אחת תפנים את זה. אתה לא רוצה להפנים? אין בעיה. אז נלמד אותך. מוציאים אותך מארץ, ואז תבין שהארץ היא לא שלך. ממובן למה העונש על שמיטה זה גלות. זה פן אחד שיש בשמיטה. בין אדם למקום. אבל אומר ספר החינוך, יש עוד צד במצוות השמיטה. בשנת השמיטה קורה דבר פלא. יש אפשרות לכל אדם באשר הוא לרדת ולקחת חלק מהאדמה. מה שבכל השנים ביתי זה מבצרי, מי יכנס אליי הביתה? יש לי כלב, יש לי מצלמות. אדוני, משמעת השמיטה, והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך או לעבדך או למתך ולשריך ולתושבך, וכולם יכולים להיכנס. אז יש בשנת השמיטה גם צד סוציאלי, חברתי, שנותן את האפשרות לכל אדם באשר הוא לאכול, להתקיים בצורה בלי ולא בדוחק. אז יש בשמיטה עוד צד של בן אדם לחברו, חוט המשולש, בן אדם לעצמו, בוא נשלים אותו. אני בעשר אצבעותיי, כמו שאמרנו, זרעתי והשקעתי וקצרתי, ופתאום נכנסים לי כמה אנשים לתוך הבית שלי, לתוך החצר שלי, ואני מסתכל, אסור לי להגיד להם שום דבר. אני עובד על עצמי, אני מתקן את היחס שלי לעניין הממון. זה פלא פלאי. יוצא שמצוות השמיטה מקפלת בחובה את כל הרבדים שיש בתורה. בן אדם למקום, להבין מי הבעל הבית. בן אדם לחברו, נותן עזרה סוציאלית ליהודי. בן אדם לעצמו, אני מתקן את עצמי. אני מעדן את עצמי. אני מבין שכסף זה לא העיקר בחיים. יש ערכים גבוהים יותר. זה בן אדם לעצמו. על פי זה, רבותיי, אין מצווה שיכולה להכיל בקרבה את כל המימדים, את כל האספקטים שיש בתורה. בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לעצמו. על פי זה מאוד נבין למה היא המצווה שנבחרה להיות האב טיפוס. היא המצווה שהיא הדגם לכל התורה כולה. ממילא, בשמיטה בסיני, כל המצוות כולן בסיני. ואולי זה גם מסביר לנו למה היא, העונש עליה כל כך עמוק. היא מצווה שהיא כל כך עמוקה, כל כך יסודית, ולכן גם בגינה, הקדוש ברוך הוא אומר, יש גלות, אז תרצה הארץ את שבתותיה. הארץ כאילו רוצה להחזיר לה את כל השנים שאתם לא נתתם לה את החופש. אולי לא נתתם את האפשרות הלימוד מבעל הבית, עזרה לאחרים, ולדם לעצמו. על פי זה רבותיי, בארנו בצורה פלאית רש"י אחד בפרשת השבוע. לא נאריך כי הציבור לא הגיע השבת, לא יודע מה קרה, לא ברור לי, אבל המתכונים שבת ירושלים. טוב, אז אולי משהו על ירושלים, אולי משהו על ירושלים, איך אפשר בלי ירושלים? אם לא אלה את ירושלים על ראש שמחתי. ועל זה כבר נושק לפרשת בחוקו ישראל. פרשת בחוקו ישראל, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו, עשיתם או ישראל. רש"י כותב, מה זה אם בחוקותיי תלכו? אחרי כבר כתוב לאחר מכן, ואת מצוותיי תשמורו, אז מה זה אם בחוקותיי תלכו? אומר רש"י בחוקו ישראל, שתהיו עמלים בתורה. אומר הרש"י. רש"י כותב שהעמלות בתורה היא הבסיס לכל הברכות שכתובות לאחר מכן. עמלות בתורה. הדבר המסכת ברכות בדף סמך ג', שאתה נשמע, כי הקדוש ברוך הוא כואב אותנו, שידר לנו פה דווקא. יש כמה חלקים שאלן היה יש, אתם יודעים? כל דבר אני צריך להגיד לבד. ארבעה חלקים. אז מה הסיכוי שיהיה את העין היה שאני מחפש? מה הסיכוי? 1 ל-25%. לא יודע, הקדוש ברוך הוא סידר לי פה מה שאני צריך. רק להודות. רק להודות. השתדרג, מה? זה חדש. לא להפריע לי, אני באמצע. יפה, השיער עם כל הכבוד, יפה, אבל בוא נתקדם. אני אתן לו לישון, ניתן לו? יאללה, בכבוד, נו, יגיע לך.
רב חמנה אומרת סדר שבן אדם לחברו מקום, בן אדם לעצמו, חברו למקום?
הגמרא? לא בהכרח, כי התלמוד הוא מלקט את כל הדברים שנאמרו במתי המדרש. תראה איזה פלא פלאים הזה התלמוד. אתה מקבל דברים שנאמרו בסורה, בנהרדה, בפומבדיתא, בכל המקומות. קיבוץ של כל דברי האמוראים שנאמרו בבתי מדרשות פלא פלאים. טוב, אז נרצה רבותיי ללמוד יחד כמה מילים מדברי הרב, שהרב קוק מתייחס לעניין הלימוד בעמל. למה העמל הוא כל כך דבר שהוא כל כך מצרח? למה העמל הוא דבר שהוא כל כך, כדי כך שהתורה פה פרשת בחוקותיי פותח שהכל מה? הכל עומד ותלוי במה? בעמלות של תורה. אז ככה, הגמרא במסכת ברכות בדף סמך ג' אומרת הגמרא כך: אמרי דבר רבי ינא, מה היא דכתיב? מה פשר הפסוק שכתוב במשלי? כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. מה הפשט של הפסוק? אומרת הגמרא, במי אתה מוצא חמאה של תורה? חמאה זה ביטוי לדבר משובח, דבר מיוחד, דבר מבורר. איפה אתה מוצא? אצל מי אתה יכול לברר למצוא אצלו את החמאה של הטויו, את החלק המשובח? במי? שמקי חלב שינק משדה אמו עליה. סינית. להתקדם. ומיץ אף יוציא חמאה כל תלמיד סמך מם כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם אחת ושותק זוכה להבחין בין דם טמא לדם טהור. ומיץ אפיים יוציא ריב. כל תלמיד שכועס עליו רבו פעם ראשונה ושנייה ושותק זוכה להבחין בין דיני ממונות לבין דיני נפשות. מסביר רש"י. אומר רש"י, המוציא את החלב שמוצאת משדי אמו על דברי תורה, חמאה היא לו. ומה זה מצאף? מצאף המוצאת כעס רבו וסובלו, זוכה ומוציא הלכות דם לאמיתתם, שיודע להבחין בין דם טמא לבין דם טהור. זוכה לריב, להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות, כי שם כתוב כי יריב בין אנשים. ופה הרב, פה הפסקה הזאת היא מאוד מפורסמת במי שעוסק בחינוך, פסקה מאוד מאוד יסודית שהיא קשורה ממש לפרשת השם. אומר הרב קוק, רבים הם הפדגוגים, פדגוגים אלה אנשים שרוצים להדריך את האדם בחוכמה, בחינוך, פדגוג מחנק, רבים הם הפדגוגים המתנסים לא לישון להביא דברים סמך מהם להקל את עול הלימוד. מנסים לקחת כל דבר, לעשות מזה סרטון, לקחת את התורה ולעשות ממנה כל מיני ציורים, לקחת את התורה ולבאר אותה ברמה של ילד בכיתה ג'. אומר הרב, וחושבים אותם פדגוגים שהם יביאו ברכה לעולם בהקנותם את הידיעות והלימודים התוריים באופן קל שלא יצטרך אדם להיות עמל בהם. הכל אתה מקבל כפית. תועלת הדבר אינה אומנם אלא מטעה. יש פה טעות, אומר הרב קוק, למרות שיש להם איזה רצון טוב לקרב כביכול את הלימוד אל הילדים, כי הידיעות לא תימדדנה על פי כמותן. ידיעות אני לא מודד על פי כמה אדם יודע, לא על פי הכמות, אלא על פי האיכות, אומר הרב, על פי עומק ההבנה והחריפות השימוש בהן לכל חפץ, ביותר לימודי התורה. עכשיו תשמעו טוב, אומר פה הרב יסוד, שונה לימוד תורה מכל שאר הלימודים. ולמה? כי לימוד התורה זה לא רק ידיעות בעלמה, זה לא רק שכל, זה לא רק עכשיו לדעת כל מיני פסקי דין, לקחתי עכשיו איזה דיסקונקי, הכנסתי פה, תראה, עכשיו אני יודע את הכל. לא. לימוד התורה, התפקיד שלו, זה לחולל בך מהפך, לחולל בך שינוי פנימי, לעשות לך חיבור לאלוקים. אז אם אתה מקבל הכל על מגע של כסף, אז זה נשאר לך רק בידיעה, לא התחולל אצלך מהפך, לא נוצר אצלך השינוי. אז מה עשינו? שואל הרב. המגמה של הפדגוגים היא טובה, אבל היא לוקה בחסר, כי מאבדים את הנקודה החשובה של לימוד תורה על ידי מאמץ ועל ידי הגיעה. הוא בונה קומה אצל האדם, ואת זה נפספסים. זה טוב אולי למדעים אחרים, אבל בתורה זה השונה. אומר הרב, ביותר לימודי התורה על פי גודל הרושם שפועלים אל הלומד, זה פועל עליך נפשית, אתה מאבד את זה. לכן איפה אתה תמצא חמאה של תורה? איפה תמצא את הדבר המשובח שבתורה, את השמנת שבתורה, את הסולטה ושמנה? איפה תמצא? במי שהקי את החלב שינק שתי אמו. מה המשמעות של זה? אומר הרב, אתה יודע מה המשמעות של זה? שאדם יונק, הוא מקבל סוג של הבנה ראשונית שהוא קטן, אבל המשימה היא להקיא את ההבנה הזאת, להמיר אותה, להחליף אותה להבנות עמוקות יותר, פנימיות יותר. בוא נתן לכם דוגמה לזה. אנחנו ממש 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 ימים ספורים לקראת חג מתן תורה, ומבואר שם במדרש שכאשר הקדוש ברוך הוא רצה לתת תורה לישראל, על איזה הר רצה הקדוש ברוך הוא לתת את ההר, את התורה. אז אנחנו יודעים שהיה ויכוח בין הערים, הר תבור והר בשן, כל הר רצה להלל ולקלס ולשבח את עצמו. אחד אמר אני גבוה, אחד אמר יש לי פרחים. והר סיני שתק. פעם שאלתי שאלה מתוקה, פשיטה שהוא ישתוק, מה ריבותה שהוא ישתוק? הרי אין לו שום דבר להגיד, אז מה מתעללים ומשבחים את זה שהוא שותק? זה שאלת הרצאות, אני תכף להמיד את התשובה. אז ככה לבנו אצל שושי, נכון? ואולי גם אצל המלמד שהיית בתלמוד תירה. אומר הרמב״ם, לא היה ולא נברא, שום הר לא דיבר עם חברו. יש לך טעות, כך אומר הרמב״ם. מה כן אומר הרמב״ם? הרמב״ם אומר המדרש הזה הוא בא ללבד אותך, להעמיק לך, ואתה צריך להתבונן מה הוא רוצה לומר לך. הוא אומר, אתה יודע מה רוצה להגיד לך המדרש הזה? מי הוא האדם שראוי שתשרה עליו תורה ושכינה? לא על הגאוותן ולא על ההוא שמתנשא במה שיש לו, אלא האדם הענב כסיני. זה עומק המדרש. לא באמת רבים הערים על מי תינתן התוירו. זה מתאים לשושי בגני הגננת, שתשים להם זרים לפני חג השבועות ותספר להם את הסיפור הזה. לא דובי ולא יער. זה מי שמקיא את החלב שהוא ינק משתי אמו. כי אדם שהוא כבר בוגר, אדם שהוא כבר למד, אתה לא יכול להכין אותו בכפית, אתה לא יכול לתת לו מטרנה, הוא יפלוט את זה, כי הוא כבר התבגר, הוא צריך עכשיו להבין תובנות עמוקות יותר. במי אתה יכול למצוא את, את החמאה, את הדבר המשובח של התורה? ומי שמקיא את התובנות הבסיסיות, עולה קומה, מתפתח, מעמיק, מתבונן, זה האיש. ממילא מובן, אם בחוקותיי תלכו, שתהיו המעילים בתורה. וממילא כתוב, ונתתי גשמכם בעיתם ונתן הארץ יבולה ועץ השדה, ונשיג לכם די של מציאו ונציג את שדה ואחד לכם לכם לסור, יש לדלת אמץ לכם, ושמתי לכם, איזה ברכו! למה? כי הוא אמן, אז מה אם הוא אמן? אם הוא אמן הוא השתנה. הוא התפתח. זה יוצר קרבת אלוקים. זה חולל אצלו שינויים עמוקים פנימיים. לא רק בידיעות, בנפש. על פי זה מאוד מובן למה כל השפע הגדול הזה שיבוא לאחר מכן. אבל אמרנו צריך משהו על ירושלים. רק מקבלים פה תורה. כתוב בפרשה. הרבה זמן לא היה, נכון? אז עד רבה.
תכנס
בו, יפה. כתוב בסדר רוגוי אצלנו, מה ראשון, נו תשאל. יש לו לב חלש, כן. צודק, הוא אמר שהוא צריך להסתפק כדי לשאול, אז אני לא יכול להעריך. הלאה, בוא נתקדם. כתוב בפרשה כך, הקדוש ברוך הוא אומר, והתהלכתי בתוככם והייתי לכם אלוהים. אחרי זה כתוב, אני השם אלוקיכם. בזה מסתיים את כל החלק הראשון של פרשת בחוקותי. אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם עבדים. וישבור מוטות עוליכם והולך אתכם קוממים. ופה נכנס היום המיוחד הזה, יום שחרור ירושלים, שהקדוש ברוך הוא לא נתן לנו רק את הקומה הראשונה, קוממיות, שתי קומות, קומה ראשונה וקומה שנייה. הקומה הראשונה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, וזה שבח גדול. כל הגדולים שלנו כל כך התפללו וציפו וחיכו, אנחנו פה חיים, עושים טיולים בצפון, עושים בדרום, זה הכל חופשי חופשי. כמה התפללו, כמה ציפו, כמה ייחלו רבותינו, כל גדולי הדורות שעברו, כמה הם ציפו לחיות פה, לנשום פה, רצו למות פה, לעלות את הקברים שלהם לפה. ואנחנו פה חיים ככה בצורה פשוטה, יש כאלה כמו עושים טיול בחול, השם ישמור. איך אפשר לעזוב את ארץ חמדה? איך אפשר לעזוב את ארץ החמדה הגדולה שלנו? איזה בית חב"ד עכשיו?
הלכת למינה.
הרב קוק עשר. והולך אתכם קוממיות. שתי קומות. אמרנו ששתי הקומות האלה הן מקבילות מאוד. קומה ראשונה זה הגאולה הרגילה, גאולה הטבעית. גאולה השנייה זה הגאולה הרוחנית. ולא בכדי אמרנו שחודש אייר, שאנחנו ממש ממש הולכים לסיים אותו, ימים ספורים לקראת, מתי יוצא ראש חודש? ראש חודש שבוע הבא יוצא, יום שלישי, כמדומני. בתחילתו זימן לנו הקדוש ברוך הוא את יום העצמאות המקביל לפסח. ובסופו של החודש הקדוש ברוך הוא העלה אותנו קומה, לקומה הרוחנית, שזה יום שחרור ירושלים. ולא בכדי, יום העצמאות זה בדיוק שביעי של פסח. ויום שחרור ירושלים זה יום חג השבועות. לעולם חג השבועות ייפול ביום שאנו חוגגים לכבודה של ירושלים. שחרור ירושלים זה היום שמקביל ליום חג השבועות. יום העצמאות, דיברנו פה בזה, זה מקביל לשביעי של פסח. זה הקומה השנייה. לא הסתפקנו, ואסור להסתפק. כתוב בתקופת דוד המלך, היה איזו תחושה שיופי, ברוך השם, יש לנו פה שטח, כל אחד קיבל ירושלים, כל אחד קיבל נחלה. אבל הקדוש ברוך הוא הקפיד מאוד. למה אתם לא דורשים עליית קומה? למה אתם לא דורשים את ירושלים? וזוהי הקומה השנייה שיש לנו. הרמב"ן זכה לעלות לארץ ישראל. הוא הגיע לירושלים. כתוב שהוא פגש שם שני יהודים צבעים. שני יהודים צבעים בירושלים, זה מה שיש. היום לך תנסה היום למצוא חנייה בירושלים. זה הצלחה שיהיה לך. כמה סיבובים אתה. זה הרב צבי יהודה היה אומר, שם שלא אמר, איזה פקקים פה. אמר הרב צבי יהודה, על הפקקים האלה התפללנו. שיהיה פקק, כן, כן, שיש מכונית אחרי מכונית אחרי מכונית בתוך ארץ ישראל ויהודים פוקדים אותה. על זה התפללנו כל כך הרבה שנים. על הברכה הגדולה הזאת שהאפרוחים, אומר כמדומני החיזקוני רבנו בחי, שהאפרוחים חוזרים אל הקן. ככה כותב רבנו בחי, שהאפרוחים חוזרים אל הקן. עכשיו לא סתם לארץ ישראל, אלא למקום הנאצל, למקום הגבוה הזה. לא סתם נקראת ארץ ישראל, מקום שעולים אליה. אדם שעושה עלייה, מה הוא אומר? עמק עלייה. הוא לא אומר אני עולה לארץ ישראל, אני עושה עלייה. וגם לירושלים, עולים לירושלים. כתוב שאדם שיש לו דין, בין דין לדין, בין דם לדם, וקמת ועלית אל המקום. ואם הוא נמצא בהר, לא משנה. כשאתה מגיע לירושלים, אתה עולה. לא גיאוגרפית, אתה עולה רוחנית. לכן לירושלים כתוב עולים לירושלים. הפסוק אומר וקמת ועלית אל המקום אשר יבחר השם. אז יש עוד הרבה דיבורים בזה. השבת אתם לא פה, אז אפשר להשלים לכם בשבת. ברוך השם, אתם זוכים, נו? אתם זוכים בירושלים? לעלות לשבת ירושלים, בכלל. יש איזה אחד האברכים, האברמים אמר לי, שהוא ביקש מאשתו לבוא במיוחד לירושלים שתיתן לו אישור פעם בשנה. היא להורים והוא לירושלים. ככה הוא ביקש ממנה, הסכימה לתת לו שבת, רק כמו מילואים. לעלות לירושלים, להיות למרגלות הכותל, להתפלל במקום הקדוש ביותר שיש לנו, כמובן להתפלל על החטופים, להתפלל על החיילים, להתפלל על התודעה של עם ישראל, ששם עיקר הבעייתיות היא שם. אם שם זה יסתדר, אז באמת כל השפע יופיע לנו. שם עיקר הנקודה. לשנות את התודעה, שהזהות היהודית תחזור להיות. עזרת השם, שבת שלום ויום ירושלים שמח.